de coffee maria and hati ya basotra ada de halal hana dia duya of me nature called the naaka Veli Veya Kana Oka Ahisana Hidam Shredna Teyama Veli Veya Kana Oka Ahisana Hidam Shredna Teyama Holi Tenuva Mumke Kovriya Deolam Sekulo Toha Dagoa Adbovya Ati Ati Niktahi Babuda Madama Vatanga Tavieni Sputam Sertu Vemasai Dispilia Aleman Kolandina Adbovya Ati Ati Niktahi Babuda Madama Vatanga Avienis potam sento venatar Nefrilea aleman cola vila Adobrea ati ati mitachi Vavuda vadama vatanda Avienis potam sento venatar Nefrilea aleman cola vila בוקר טוב לכולכם. אנחנו נמשיך פחות או יותר מאיפה שהפסקנו, ואני ארשום לכם שוב את שלושת העקרונות. והראשון שבהם היה שהמוות הוא ודאי, השני היה שמועד המוות אינו ודאי, והשלישי אמר שבשעת המוות דבר מלבד דרמה לא יוכל לעזור. אז נחזור בקיצור נמרץ. בעיקרון הראשון, הראשון אומר שהמוות הוא ודאי, ואמרנו שבכל אחד מן העקרונות יש שלושה תתי עקרונות, א' וג'. א' אומר שלא ניתן לעצור את המוות, אין שום דבר שיכול לעצור אותו, ונתנו את הסיפור על בסרה, וזה מסומז במדיטציה שלנו, אתם זוכרים, על ידי הכלב, פרטוק בשלשלת, הכלב הפראי הנורא שבא לתרוך אותנו, שזה המוות, ושאי אפשר לעצור אותו, אין שום דבר שיכול לבלום אותו. אחר כך העיקרון השני היה שכל רגע החיים עוזבים, כל רגע שעזל אי אפשר להחזיר אותו יותר. שעון החול מסמל את זה במרכז החדר הצהוב העגול, נכון? וזה הקטע הכי חשוב. בעיקרון הראשון זה הקטע הזה, של להבין ש... זה יכול להיות היום בערב, ולכן זה צריך להיות הדבר שמכוון את חיי ומכוון את ההחלטות שאני עושה בכל רגע ורגע, מה לעשות, איך לפעול. כל הבחירות שלי צריכות להיות מוכתבות על ידי המודעות לעובדה שהמועד של המוות לא ודאי, וזה יכול להיות היום בערב. והחלק השלישי שהיה מסומל במדיטציה שלנו על ידי הריצה הזאת דרך המסדרון הארוך, שתלויות בו התמונות של כל המורים שהיו לנו וכל הטיצ'ינג שקיבלנו, ואנחנו עוברים שם ביעף. אין לנו מספיק זמן לתרגל מספיק עד לרגע המוות. אנחנו לא נספיק. אנחנו לא נספיק את כל מה שהיינו רוצים לתרגל. אז זה העיקרון הראשון. העיקרון השני, שמועד המוות הוא לא ודאי, אבל פה נתנו שלושה נימוקי משנה. אחד זה שאנחנו ביבשת זמבולין, ביבשת המיתית הזאת שתיארנו קודם, וביבשת זמבולין משך החיים הוא לא קבוע. זה לא נכון לחשוב שאם מישהו צעיר אז עוד נשארו לו חיים ארוכים, זה לא נכון. זה לא נכון לחשוב שאם מישהו בריא אז עוד נשארו לו חיים ארוכים. אין שום אינדיקציה למי נותרו חיים ארוכים, אנחנו לא יודעים. רובנו לא יודעים, יש מעט מעט שיודעים לקרוא קרמות. אז זה היה... 2 א', ואחר כך היה לנו העיקרון השני, שיש הרבה דברים שיכולים להרוג אותנו, ומעט דברים שמקיימים אותנו. ולא רק זה, אלא גם המעט דברים שמקיימים אותנו בחיים, גם הם יכולים להרוג אותנו. ולמעשה ראינו שאין דבר אחד אפילו שמקיים אותנו שלא יכול להפוך למשהו שיוריד אותנו. אפילו דבר אחד כזה אין. ופה בהקשר הזה דיברנו על דברים פנימיים שמקיימים אותנו, היסודות, והשיווי משקל שבין היסודות שנחוץ כדי שתהיה לנו בריאות, בין הסאצ'ו מלון, זוכרים? אמרו סאצ'ו מלון. זה האדמה, המים, האש והרוח. ואם השיווי משקל הזה מופר, באה המחלה, ואם הוא לגמרי מופר, אז באה מוות. אז אותם הדברים שמקיימים אותנו, שעליהם בנויים החיים שלנו, זה בדיוק הדברים שמבפנים יכולים להרוג אותנו. ומבחוץ, אותה המכונית שעוזרת לנו כרגע יכולה להרוג אותנו. אותו הג'קוזי, אמרנו דוגמה, את אנשים מחליקים בג'קוזי שמשים. הבית היפה שעדיין משלמים את המשכנתא עליו, הבית הזה יכול להתמוטט ולהרוג אותנו, נכון? האוכל שאנחנו אוכלים יכול לחנוק אותנו וכך הלאה. אותו רופא שאתם באים אליו שירפא אתכם, התרופה שהוא נותן לכם יכולה להרוג אתכם. אז כל דבר שמקיים אותנו יכול להפוך, אם הקרמה היא כזאת, לדבר שהורג אותנו. אנחנו לא כל כך נותנים לעצמנו דין וחשבון על הדברים האלה. והכרה שזה מעצימה את התחושה של הדחיפות של הרגע הזה, כיוון שאנחנו לא יודעים כמה עוד נשארו לנו. זה היה השני. והשלישי, שהגוף מאוד שברירי, שקל להרוג אותנו. לא רק שיש הרבה דברים שרגים אותנו, קל להרוג אותנו. אמרנו מספיק לסתום לנו את הנחיריים לכמה דקות, וזה נגמר. אתם יכולים לעבור במקום שהיו בו ניסויים גרעיניים, וזה חלקי קרינה מסתובב שם, ופוגע בתא אחד בריאות שלכם, ויכול להתפתח סרטן, נכון? נורא קל. אז עכשיו העיקרון השלישי, שאני רוצה להחיב עליו את הדיבור, ששום דבר מלבד דרמה לא יכול לעזור בזמן המוות. והתתי עקרונות פה זה לעבור על אותם דברים שאנחנו בדרך כלל פונים אליהם לעזרה. לאן אנחנו פונים להרגיש טוב, או שיהיה לנו טוב, או שאנחנו צריכים עזרה. אז הדבר הראשון זה קרובים וידידים, בני משפחה וידידים.
ניין שצ'יקיין, צ'י סמפה. ניין זה קרובים ושזה ידידים, ניין ש... קרובים וידידים. צ'יק יאנג אף לא אחד. טרי, לקחת. סמפה, לא נוכל. לא נוכל לקחת אפילו אחד מכל ידידינו וקרובנו.
והעובדה הצובה היא שהם לא יכולים לבוא איתנו. יש לזה יוצא מן הכלל אחד. אם שני בני הזוג מתרגלים טנטרה היטב, ומגיעים יחד לשלבים המתקדמים, אז הם יכולים ללכת יחד. אבל... אין הרבה כאלה. אז זה היוצא מן הכלל האחד ביחס לקרובים וידידים. שתי שניות אחרי שהסתיימה הנשימה האחרונה שלכם, אתם לבד. לגמרי. וישכחו אתכם. אולי יהיה עוד דור של הילדים שלכם ועוד דור של הנכדים שלכם, עוד שלושה דורות, ארבעה דורות, אף אחד לא יזכור מי אתם. אולי תהיו רשומים שאיזה עץ יוחסים וזהו. ואחר כך יעבור עוד 1,000 שנה, וגם העת הזה, אף אחד לא ידע מה המשמעות שלו. ישכחו אתכם. מה שאנחנו חושבים שזה אנחנו עכשיו, הוא לגמרי חלופי, כולל השם שלנו, כולל ההיסטוריה שלנו. עוד 5,000 שנה, אף אחד לא ידע על קיומנו. אנחנו לא יודעים מי היה פה לפני 5,000 שנה. האבות שלנו, שאנחנו נושאים את הגנים שלהם, אין לנו מושג מי הם היו. וגם האנשים שהיום כל כך אוהבים אותנו, ושאנחנו אוהבים אותם, יעבור עוד כמה זמן, גם הם ילכו. כל הדור הזה ילך, כל הדור שאחריו ילך. המודעות שיש לנו עכשיו בהשוואה למודעות של הברדו, זה כמו איזה מין חלום. ברגעים האחרונים שלפני המוות, הרבה אנשים רואים את חייהם חולפים ביף, כמו להתעורר מחלום. כמו שאתם קמים מחלום ואתם אולי עוד זוכרים כמה תמונות מהחלום ואחר כך זה חולף. ככה יהיו החיים שיש לכם כרגע ברגעי המוות. זה כמו חלום שאתם... הכל הלך. הדמויות שהיו בחלום, לאן הלכו? ככה הדמויות שכאן. אותם ממשו. אתם חיים בחלום, באשליה. באשליה של השלכות שבאות מהקרמה. לפעמים אנשים במדיטציה עמוקה יכולים לזכור קפיצות מחיים קודמים. פה ושם. אם הם עוד יותר מתקדמים, יכולים לזכור קפיצות קודמים. אבל רובנו אנחנו לא זוכרים, וכל הדברים האלה יעלמו. אז זה הנימוק הראשון בשלוש, זה היה שלוש א'. שואלת רחל, נגיד שהיא עושה תרגול כשורה בחיים האלה, ויוצא לה שוב להיוולד כבן אדם, אני יכולה לקחת איתה את התרגול שלה? התשובה היא כן ולא. יש לנו מיינד גס, יש לנו מיינד בינוני, ויש לנו מיינד עדין ביותר. מה שעובר מהגלגול הזה לגלגול הבא זה המיינד העדין ביותר. באופן כללי, הידע בגיאוגרפיה ובהיסטוריה ילך. מי שיודע עברית זה המיינד הגס, הוא הולך. מי שמבין מתמטיקה זה המיינד הגס, הוא הולך. הנטייה להבין מתמטיקה יכולה להיות מודבעת יותר עמוק, אז לכן יש מישהו עם יותר כישרון, מישהו אחרים פחות כישרון. מוזיקה, מוצרט, דוגמאות כאלה. יש רעים קרמים כתוצאה מכל דבר שאנחנו עושים. כל דבר שאנחנו עושים משאיר זרע קרמי, משאיר רישום בתודעה שלנו, לטוב ולרע. כל הקרמות האלה אנחנו עושים איתנו. כמה כוח יש להם, זאת השאלה. כמה כוח יש להם להפשיל ולהתבטא בגלגול הבא, זאת השאלה. מכיוון שאם הן חלשות, ויש קרמות אחרות יותר חזקות, שאולי מגלגולים הרבה יותר קדומים, יכול להיות שזה עדיין חזק בסיסטם שלי, וזה יבוא לידי ביטוי, ואז המעט חסד שעשיתי פה, בלי הרבה חוכמה, זה קרמה חלשה, שהרשום שלה חלש. אז זה כל העניין. כל העניין הוא לרכוש מספיק חוכמה ותובנה, כדי שהחסד שלנו יהיה קבוע מספיק חזק, כדי שנוכל לצבור את המומנטום. כי מה שקורה לנו, אנחנו עושים קצת חסד ונופלים, ושוב, ושוב. אנחנו ממשיכים להסתרב. צריך להגיע לרמה מסוימת כדי שזה יישאר בתדרה שלך. צריך לרכוש תובנות. אם רכש תובנות, כמו אם תיקח פרודיקשיטה, אם תיקח חמלה אמיתית לבריאות, זה יבוא איתך. אם ראית ריקות ישירות, זה בוודאי יבוא איתך. אם תיקח צלידה אמיתית ברמה תנוקה, המחיי העולם הזה יבוא איתך. בקטע הוא לעלות עם הפסיק עומד, לקבור את התנוקה, לראות ריקות ישירות. זה הדבר היחיד שממש מפתיע, שנצא. וזה עבודה גדולה. זה לא יקרה אם אנחנו נמשיך חיים רגילים ומדי פעם לבוא בשביל דם. זה דורש הרבה עבודה.
הנימוק השני, נור גי דולטרן קיר דו מפה. נור זה רכוש, דולטרן אטומים חלקיקים, קיר זה לשאת.
הנימוק השני של שלוש, שלוש ב' אומר שלא ניתן לקחת אפילו מולקולה אחת מכל הרכושנו. וזה, אם תחשבו על זה קצת, זה יכול להיות די מדכא. למה יש לנו נעליים? למה יש לכם נעליים? כי אנחנו רוצים ללכת לאנשו, נכון? אם לא רוצים ללכת לאנשו, לא צריך נעליים, נכון? למה אנחנו רוצים ללכת לאנשו? כי אנחנו רוצים משהו. אחרת אנחנו לא נלך לשום מקום, נכון? אנחנו רוצים משהו, יש לנו השתקקות. כל דבר שיש לנו הוא כזה, אנחנו שמים את יהבנו על הדברים שלנו. בעצם אנחנו מאוד מאוד אחוזים בדברים שלנו. אפילו בצורה כל כך פרקטית כמו שציינתי עכשיו של נעליים. נרד לרמה הזו, או בגדים, או מה שזה לא יהיה. ואף אחד מהדברים האלה לא יכול לבוא איתנו. ואם אנחנו נסתכל כמה אנחנו מתעסקים איתם, וכמה אנחנו חוזים בהם, וכמה חשוב לנו המראה, והצורה, והמחיר, וכל הדברים האלה שאנחנו מתעסקים איתם, נוסעים המון אנרגיה חיים, ברגעי חיים עיקריים, דברים שאנחנו נאבד. ואם אנחנו חומדים משהו שיש לו זולת, זה בכלל, בגלל האחיזה ברכוש, אז אנחנו צוברים אפילו קרמה שלילית. שהיא תבוא איתנו. הזולת ימות, אנחנו נמות, הדברים שלהם, מי יודע לאן ילכו, בוודאי לא יבואו איתנו, אבל החמדנות תבוא איתנו. הזרעים האלה יבואו איתנו. אז זה הולך מאוד עמוק, אם תתבוננו בזה טבע היטב דרך היומנים שלכם, אתם תראו שזה הולך מאוד עמוק. אנחנו נגועים בזה עד העצם. האם פירושו שעכשיו אתם צריכים לזרוק הכל ולחיות מחסדי הזולת? זה לא אמרנו. גם זאת לא קרמה טובה. אתם רוצים להיות מסוגלים לקיים את עצמכם. אבל זהו, לא מעבר לזה. אתם צריכים שיהיה לכם כישורים מקצועיים שתוכלו לפרנס את עצמכם. במידת תנועה, ולא מעבר לזה. מעבר לזה, תגישו את הזמן לדרמה, כי הזמן עובר, כל רגע בחיים עובר. אם אנחנו נסמכים על אחרים, אז אנחנו גוזלים מחייהם הם. אז עכשיו אנרגיית החיים שלהם אנחנו לוקחים. אז אנחנו לא רוצים את זה לעשות. אנחנו רוצים להיות עצמאים באופן כללי, זה בדרך כלל. לפעמים אתם תומכים במורים, זה עניין אחר, זה כבר קרמה ודברים אחרים. אבל באופן כללי, אתם רוצים להיות עצמאי, לא להיות סמוכים על שולחנם של אחרים, יחד עם זה, לא מעבר לזה, להוריד את רמת הפיות שלנו, לרמה שנקיים אותנו בזה. והשאר תקדישו לאחרים ולדם. אתם אומרים לי שבארץ זה כבר כמו אמריקה, שעומדים 50 שבועות ומקבלים שבועיים חופש, אני אומר, זה כבר ככה. אז זה נורא עצוב, זה חיקוי מאוד עצוב של אמריקה. זה כבר מזמן כך. אז זה נורא עצוב. לשעבד 50 שבועות מהחיים כדי לקבל שבועיים חזרה. העבודה העיקרית נעשית בריטריטים. ריטריט אנטרוי ראוי לשמוע פחות מ5 שבועות. אתם לא נכנסים מספיק עמוק. זה לוקח הרבה זמן להעביר את המים. מהתזזית שבה הוא נמצא בחיים רגילים, ברמה מדיטטיבית עמוקה. אז זה היה בית. אנחנו מונים פה את הדברים שאנחנו בדרך כלל פונים אליהם לעזרה. אז קרובים וידידים לא יכולים לקחת, את הרכוש שלנו אנחנו לא יכולים לקחת. ומה הדבר השלישי שאנחנו כל כך אחוזים בו? זה הגוף, הגוף שלנו.
שרוקיאנג דווה. שע זה בשר. רו, עצמות, קיאנג אפילו, דווה, לוותר.
גימל של 3 אומר,
נאלץ לוותר אפילו על בשרנו ועל עצמתנו.
ודיברנו על הדוגמה של אותו גנב שנתפס באיזה ערב שמענישה על ידי קטיעת ידיים את הגנבים, ואיך הוא הולך אחוז אימה, גוררים אותו עכשיו למקום הזה שיקטעו את ידו, ואנחנו מנסים לדמיין איך הוא מרגיש. ועיניו בולטות מפוריהם, ופיו יבש, והוא מחביר כולו, ואדם עוזב מפניו, והוא אחוז אימה וחרדה. זה כשמורדים לו יד. ואנחנו תיארנו קודם את החוויה בזמן המוות, בזמן המוות לא יד. הכל הולך. כל הגוף הולך. כל השכל הולך, הפרצוף הולך. השם שלכם הולך, הזיכרונות שלכם הולכים, הכל הולך. ואנחנו רק יכולים לנסות לדמיין את האימה שאחוז באותו אדם, במידה שהוא עסוק בדברים האלה היום. במידה שאני מזוהה עם הגוף הזה, ואני חושבת שזה אני. כל מי שנאנס או נאנסה, ויש את התחושה הזאת החזקה של חילול, מאיפה זה בא? מהאחיזה. אם אין את האחיזה בגוף, אז אין מה לחלל, נכון? אז זה רק דוגמה אחת מני רבות. אז תחשבו על התחושות הקשות האלה שאנחנו נושאים ממעשים כאלה, התחושות תהיינה פי מיליון בזמן המוות, כיוון שהכל נלקח מאיתנו. כן, אז רחל אומרת, אז רגע, אז מה, לא לעשות ספורט? זה לתרגל, זה לא חשוב הכל? במידה שאת עושה ספורט או מסאז' או מה שזה לא יהיה, כדי להרגיש טוב בחיים האלה, אם זאת המטרה, חבל על הזמן. כי את לא יכולה לקחת את זה איתך, בחיים האלה זה פסיק, זה בועה. האם לא לעשות אותם או כן לעשות אותם? אם זה תורם לבריאות שלי, וכתוצאה מזה אני עכשיו ארגיש יותר טוב, ואני אשתמש בהרגשה הטובה הזאת כדי להעמיק את דרכי הרוחנית וכדי לתת יותר לזולת, פדה. במידה שזה חסר, זה חסר משמעות. ככה כל פעולה ארצית. היהודים הדתיים הולכים ומברכים לפני האכילה, לפני השתייה, לפני כל פעולה. נכון, הם הולכים ומברכים. כל רגע ורגע, כל החלטה והחלטה צריכה להיות לשם קודש. שום דבר לא חולים. כי חולים, את לא יכולה לקחת איתך. בשום מקום. בחסר משמעות. כל הסיפור של הגוף הזה, הגוף הזה, הוא שיערוג אותי, הוא שיגבוד לי. זה שהשקעתי בו, אני משקיעה באויב. אלא אם כן, אני לוקחת את הגוף הזה ככלי להגיע להערה. אז זה הידיד הכי טוב שלי. אז אני צריכה אותו. ואז אני צריכה להעריך את ימיו ובריאותו, ואסור חלילה לפגוע בו. ושאני מדברים כאלה. עכשיו הוא מקדש. אחרת, הוא יהפוך לגופה מקטנה. זה מה שהוא יהפוך. אותו יצור ברדו שכבר ניתק מהגוף, והוא רואה את הגופה שם המונחת למטה, במידה שיש אחיזה, אדם מת עם אחיזה בגוף, הוא מלא כעס ושנאה כלפי אנשים שמתעסקים שם עם הגופה ומבטרים אותה או שורפים אותה או קוברים אותה, מה שלא יעשו. הוא כועס. במידה שהוא אחוז. במידה שהוא עבד על הקטע של האחיזה במהלך החיים האלה, זה קטע אחר לגמרי. אבל אחרת היצור הזה מאוד סובל. יש לנו לכולנו, וזו אולי נקודה לשים לב אליה בתרגול שלנו, יש לנו אחיזה מיוחדת בפנים שלנו. אנחנו במיוחד אחוזים בפנים שלנו. עוד יותר אנשים שהם יפים. אנשים שיש להם פנים יפים הם במיוחד אחוזים בפנים שלהם. ואלה יותר סובלים בזמן המר. אנשים שהיו יפים כשהם מזדקנים ומתחילים לאבד את היופי הם מאוד סובלים. צריך לחשוב שכשיבוא רגע המוות, ננותק מן הגוף הזה, וההזדהות עם הגוף הזה בהכרח תישבר, הכל ישכח, הפרצוף שלנו יילקח מאיתנו, זה שאנחנו כל כך אוהבים לראות בריאים. השם שלנו יילקח מאיתנו, זה שאנחנו כל כך אוהבים לשמוע. והיצורים של הברדו, אותם אנשים שמתו בצורה כזאת, וזה כמעט כולנו, הם מאוד כעוסים, הם מאוד סובלים, הם מרגישים מחוללים. זאת מדיטציה חשובה. כל הדברים האלה שאנחנו כרגע פונים אליהם לתמיכה ולעזרה ולנחמה, אוקיי, לפחות יש לי את הבריאות שלי. אנחנו מנחמים אנשים בצורה כזאת, וזה יופי לנחם כשמישהו סובל, זה טוב לנחם אותם. אבל חשוב שאנחנו בתרגול שלנו לא נתבלבל ולא נעמיק את האחיזה בדברים האלה, אלא להפך, להפך. וזה לא רק אמור בגוף וביופי וכך הלאה. כל דבר של החושים שאנחנו אחוזים בו, אם אנחנו אחוזים במוזיקה, אם אנחנו אחוזים בלראות דברים יפים סביבנו, אנחנו עושים, אנחנו מבלים את זמננו לקנות חפצי נוי לבית שלנו, לקשק את הבית שלנו, לקשק את עצמנו בבגדים יפים. אנחנו מקדישים זמן לזה, ככל שאנחנו יותר אחוזים בזה, ככה יותר נסבול. ככה הסבל שלנו בזמן המוות יהיה יותר גדול, ככה הקרמות שישופלו יהיו יותר גרועות. אז כל העבודה הזאת צריך לעשות עכשיו, מתוך המודעות לזה עכשיו. וזה תהליך הדרגתי, זה לא רק בבת אחת, זה לא ששמעתם עכשיו אתם לא מזוהים יותר מגוף, זה לא קורה ככה. זה חלק מהתרגול. והעיקרון השלישי אומר שכל מה שבא איתנו, זה זרם התודעה הזה. בעצם המיינד העדין ביותר בזרם התודעה שלו, והוא מלא וגדוש בקרמות שצברנו. זה בא איתן. אז אם הזנחתי מישהו כדי לטפל בעצמי, אני הולכת, הוא הולך, אבל הקרמה של להזניח מישהו נשארת. ואני כבר לא אזכור מי זה היה ומה זה היה ומי אני הייתי, אבל הקרמה הזאת נשארת. ולהפך, הקרמה של לתת עזרה לזולת גם תישאר. מה שבא איתנו זה הראשונים וזרם התודעה שלנו שנשארים בעקבות מה שאנחנו אומרים, עושים, חושבים. כל דבר שאומרים, עושים וחושבים, בעיקר אנחנו רוב הזמן לא עושים ואומרים, אלא רוב הזמן אנחנו חושבים, נכון? כל זה נשאר איתנו. כל זה, הראשונים של זה נשארים איתנו. ולכן אומרים, בעבידה מהקור שהייתה משפט המפורסם, לילה, ג'יקטן, מצו, קיה, חיפור אחרה. לילה, ג'יקטן, נאצו, קיה. כל מגוון העולמות באים מן הקרמה. כל מגוון העולמות באים מן הקרמה. כל מה שיש בעולמי נותר מן הקרמה, שזה אותם רשומים שאני רשמתי בתודעתי, במעשיי, בדיבוריי ובמחשבותיי. זה יוצר את כל עולמי. זה מה שבא איתי, זה מה שיצור את הגלגול הבא. ורק זה. בתוך זרם התודעה. זה זרם התודעה שלי. הוא גדוש בקרמה כאלה. אלא אם כן היינו מתרגל טנטרי מאוד מתקדם עם יחסים מדהימים עם עולם. ובמידה שאנחנו חושבים שיש נחמה בבריאות שלנו, בידידים שלנו, בדברים שלנו, העיקרון השלישי הזה בא להעיר אותנו לשקר שבזה. ואם ככה, אם כל זה נכון, אז במה אנחנו צריכים להתמקד? לזרוע את הזרעים הנכונים. מה שהלמה שלי היה אומר, What seeds did you plant today? מה זרעתם היום? וזה מה שיבוא איתנו. איזה מחשבות חשבתם? האם עזרת היום בשכן? איזה חלק מהזמן היית עסוקה בלעזור לאחרים או לחשוב איך לעזור לאחרים? ואיזה חלק מהזמן היית עסוקה במניקור, פדיקור, קוסמטיקה, משלוחים, סופרמרקט? זה מה שאנחנו עושים. איזה חלק מהזמן היית עסוקה בעצמך? איזה חלק מהזמן הקדש לזורות? כי זה מה שקובע. ובקשר ללמה, כאמור, אם יש לנו את הקשר ההדוק עם הלמה, הלמה תמיד היה איתנו. הוא תמיד יבוא איתנו. השאלה, באיזה רמה אנחנו, האם אנחנו יכולים להפיק כרגע תועלת מהקשר הזה? הלמה היה אתכם אלפי שנים כבר, וימשיך אתכם. אלא אנחנו בדרך כלל יותר מדי עיוורים כדי להבחין בהם וכדי לעזור בהם. לא שהם לא מנסים לעזור, כל הזמן. מנסים להפתיע דרך העלתה העמוקה שאוספת אותנו. לכן בשעה שהם כבר מפקיעים ואנחנו כבר מתחילים לזהות מישהו כזה או לפגוש מישהו כזה, מאוד חשוב את זה לטפח, להעצים את הקרמה הזאת. כי זה אחד הדברים היחידים שיכולים לעשות. האם זה אומר שלהיות בודיסט טוב פרושו להיות בהכרח אני? לא, אנחנו לא אומרים את זה. כי יש אנשים ששומעים את השיעור הזה ואומרים, אז די, אסור ליהנות משום דבר טוב בחיים. זה לא מה שאנחנו מלמדים. הבודיזם בא להביא אותנו להנאות הכי מדהימות שיש. אז בוודאי הבודות והבודיסטות נורא רוצים שנהנה כמה שיותר. אין שום בעיה עם ליהנות מדברים. וזה שגיאה שהרבה פעמים אנשים תופסים את הבודיזם בתור משהו שצריך להגדיר את עצמי, אסור לצחוק, אסור לחייך, אני צריכה שם בשקט, אני צריכה להיות מוצמח, ומה שבא זה בסדר, וזה לא מה שהבודה בא ללמד. זה מה שכל כך נסח אותי לגשם מייקל, כי אחרי שורה ארוכה של הרבה שנים של מורים שהיו מאוד חמורי סבר, פתאום פגשתי מישהו שהיה מלא שמחת חיים, מישהו שהתענג על חייו. זה היה לי כל כך מרענן לפגוש את זה. אבל הקטע הוא שברגע שיש לכם מספיק כוח, אתם צריכים לקחת את מה שיש לכם ולהשתמש בזה בשביל הזולה. אם אתם חזקים, אתם יודעים לנהל פרויקט, תיקחו על עצמכם פרויקט שעוזר לזולה. אם אתם יודעים לעשות כסף, תעשו כסף, תשתמשו בו לעזור לזולה. מה שאתם יודעים, ותיהנו בינתיים, זה בסדר, זה נפלא. אז הרעיון הוא להסף. תלכו ותתחזקו, שתוכלו לקחת יותר ויותר אחריות על יותר ויותר אנשים, לגרום להם לברכה ברמה הולכת את העולם. אז אם היום אתם יכולים להכיל שכינה, אולי מחר אתם יכולים להקים בית המחוי, ואולי אחר כך אתם יכולים ללמד אותם איך לפרנס את עצמם, לתת להם מקצוע, זה הרמה יותר גבוהה. והרמה הכי גבוהה כמובן זה ללמד דרמה, שזה אתם צריכים לעשות את השיעורים. חזרנו לשם. זה לא שאם אנחנו עכשיו נטפל באחרים, אז אנחנו פחות נהנה, זה בדיוק הפוך. למה יש לבודה כזה עונג אילאי, עליון נשגב, מבהים, שהוא מעבר לכל מה שאני יכולה לדמיין? בגלל שהוא כל הזמן בעניין לעזור לאחרים. ככל שאנחנו יותר בקטע הזה, העונג שלנו הולך לגדל. וכל מי שאוהב לעזור לאנשים יכול להגיד לכם. אנשים שאוהבים לעזור לזולת, אין להם רגעי דיכאון, אין להם זמן לדיכאון. הם צריכים לעזור לאחרים. אין להם זמן לזה. ולמעשה כשבא מישהו אליי ומתחיל לספר לי על הדיכאונות שלו, אני אומרת לה, מי עזרת היום? אני גם לפעמים אומרת את זה לעצמי. איך אומר מאסטר שנטידבה? כל אושר שיש בכל התבל בא מלרצות באושרו של אחר. כל סבל שיש בתבל רבתי בא מלרצות באושר שלי. הוא אומר, כל, הוא שם את המילה כל וזה לא מוגזם. הוא אומר, אין אושר שיש לי בעולם הזה שלא בא מזה שעשיתי לעזור לאחרים. אם לא עזרתם לאחרים, תלכו לעשות את כל המסאז'ים שבעולם ותצאו משם עם שרירים כואבים. אם עזרתם לאחרים, המסאז' יביא לכם טענה. כי הכיף לא בא מהמסאז'. המסאז' זה איך שהכיף מגיע, הסיבה זה בגלל שעזרנו לאחרים. זה לא מהיוגה שאנחנו גמישים, זה בגלל שעזרנו לאחרים שהיוגה מביאה גמישות. אם לא עזרנו לאחרים, היוגה תשבור לנו את הרגל. זה איך שדברים באים, זה לא למה הם באים. למה הם באים זה רק מזה שעזרנו לאחרים. ועד שלא נבין את זה, נמשיך לסבור. הוא אומר, כל אושר שיש בא מלעזור לזולת, הוא גם אומר את ההפך. הוא אומר, כל סבל, בלי יוצא מן הכלל, אין אפילו פסיק אחד של סבל מנטלי או פיזי או נפשי או אחר, שלא בא מזה שדאגתי לעצמי ולא דאגתי לאחרים, או שחלילה פגעתי בעצמי. הוא אומר, משם הבא כזה. פסיכולוג ידוע מאוד בארצות הברית, שכבר לא חי. הוא סיפר שם. מישהו בא וסיפר על הדודה או על האמא שנפטר בעלה והיא בדיכאון כבד, ואיך לעזור לה, מישהו שאוהב אותה ורוצה לעזור לה. והיא אפילו לא באה, היא כל כך מדוקת שהיא לא באה. והפסיכולוג שואל, יש משהו שמעניין אותה בחיים? אז זה אומר, כן, פרחים היא אוהבת, וילדים. היה שני דברים שעדיין היה לה איזשהו עניין בהם. אז אמרת, תגיד לה לגדל הציצים ולהביא אותם לגני ילדים. וזה הוציא אותם מהדיכאון. לעזור לאחרים, אפוק אותו לכם. זה מה שרוצים. אז תמצאו מה יש אצלו שעדיין מעניין אותו, אפילו הפסיק הכי קטן, ותרכבו על זה, ככה אתם עוזרים להם. אתם נפלים, תחפשו למי עכשיו אתם יכולים לעזור. באיזושהי דרך, לא משנה איזה. להעביר את הפוקוס עליהם. בואו נעשה מיטציה. במדיטציות האלה יש לנו הרבה צעדים, ואתמול עשינו שורה של צעדים. עכשיו נעשה גם כן קטע, ויותר מוכר אני אתן לכם את הכל. אז בואו שבו בנוח. תשמו את העיניים. גב ישר. כתפיים מאוזנות. סנטר לא מוגבה ולא שמות. פנים נינוחות, פה סגור אבל לא כפוף, ידיים מוטלות בחיקכם, יכולים לשים ימין על שמאל עם זנות, תתמקדו בנשימה. אתם יכולים למצוא נקודה קטנה בכניסה לאף ולהתמקד בתחושת האוויר שנכנס ויוצא בנקודה הזאת. הלכו למקלט, לשלושת היהלומים, לבודה, דארמה, סנגה. יהלום הבודה, יהלום הדארמה, יהלום הסנגה, שתמציתם, מהותם, זה החמלה והחוכמה בלבכם, והתובנות בלבכם, זה המהות שלהם. זה המקלט היחיד שלא מאפשר. ופה מוטיבציה של בודיצ'יטה. של רצון לפתח את חוכמתכם וחמלתכם כדי שתוכלו לעזור לכולם לצאת מסבל ולהגיע לאושר המפגש של הבודה. תזמינו אליכם את הלמה, את המורה הרוחני, דמות נפלאה, ראו אותם צעירים, קורנים, זוהרים, יפהפים, בעלי סגולות רוחניות נעלות. ידע אינסופי, חמלה שלא יודעת שום גבול, אהבה בלתי מותנית לכל היצור, ואהבה גדולה אליכם. ראו אותם מביטים בכם באהבה רבה. וחודו להם קידה מנטלית. על ידי שאתם מעריצים את תכונות אתם המסגולים. הגישו להם מנחה. זה יכול להיות מראה יפה שראיתם בדרך לפעמים. זה יכול להיות איזה שיר שמסתיים בלבכם. זה יכול להיות משהו יפה שיש לכם, במיוחד אם זה משהו שאתם אחוזים בו. או זה יכול להיות מעשה טוב שעשיתם. אם יש משהו שמעיב על דעתכם כרגע, משהו שאמרתם ואתם מתחבטים עליו, הבוקר אולי, או עשיתם מעשה שאתם לא גאים בו, תתוודו בפני הלמה. ועכשיו יזכרו במשהו נפלא שעשיתם הבוקר. או אמרתם או חשבתם. ושמחו בזה שאתם עושים את הדברים האלה. בקרמה הנפלאה שזה עושה בשבילכם. בקשו מהלמה שיעזור לכם או תעזור לכם לדרככם. שיאריכו ימים ויהיו לצדכם. כל תזדקקו להם. וידריכו אתכם לדל. ועכשיו אתם עזבתם כבר את היער הסבוך, ביטלתם למים את כל הסידה הכבדה, פותרתם מאחור את האנשים שנדחפים שם סביב השולחן, וזה מסמל את השחרור מהאחיזה בדברים של העולם הזה ובהנאות של העולם הזה, בכל הרכוש וכל הדברים שמכבידים. ועברתם דרך המשמרות החמושים שמסמלים את המדיטציה הלא נכונה על מוות, זו שכרוכה בפאניקה ופחד. אתם עברתם בכלילות את הדשא, מוכנים לצעוד בדרככם הרוחנית. ונכנסתם לחדר הצהוב עם הדלת הצהובה. הדלת הכתובה מסמלת את היתרון הראשון של המדיטציה על מוות, שאומר שכל אחד מאיתנו חייב למות, שהמוות הוא ודאי. ואתם פותחים את הדלת ורואים מיד בכניסה כלב פראי ענק, תוכפנים, חושף שיניים, קשור אל הקיר. והוא מסמל את העובדה שלא ניתן לעצור את המוות. אין דבר שיכול לעצור את המוות. בעצם זה שנולדנו נערץ למות. גם אם נעשה הכל נכון. אתם מתקדמים למרכז החדר העגול ורואים את שעון החול במרכז החדר. עומד על איזה שולחן באמצע. הוא מסמל את העובדה שהחיים עוברים מרגע לרגע, וכל רגע שעבר לא ניתן להחביר. אתם מסתכלים, אתם רואים שכמעט כל החול כבר נותרו רק מספר קטן של גרגרי חול למעלה בשלום. אנחנו מתבגרים, מזדקנים, החיים עוזלים, דולפים להם, ללווה. אתם רצים לאורך המסדרון, וחולפים על פני תמונות של מורים ושל טיצ'ינג שקיבלתם. אתם חולפים ביעף, אין זמן להתעכב, אין זמן להתעמק. וזה מסמל את העובדה שבשעה שהמוות יבוא, תהיה הרגשה שלא הספקנו. שאף פעם נוספים. בקצה המסדרון יש דלת ענקית ירוקה, מרדנית. זה מסמל את העובדה שמועד המוות לא ידוע. אתם נכנסים ואתם נכנסים לחדר שהוא משולש, ואתם נכנסים דרך הקודקוד של המשולש. החדר הולך ונפתח ומתרחב ככל שאתם נכנסים פנימה. מיד כשאתם נכנסים אתם רואים פח אשפה. אתם פותחים את המכסה ובפח אשפה יש פיסה אחת של נייר, ועליה כתוב המספר 72, שזה תוחלת החיים, נגיד, שלנו. וזה מסמל את השקר שבסטטיסטיקה, כיוון שהסטטיסטיקה לא חלה עלינו באופן אינדיבידואלי. ובמידה שאנחנו נותנים לזה להדריך אותנו, אנחנו גורמים לעצמנו עוול גדול. כי אז אנחנו חושבים שיש לנו זמן. שימו לב עד כמה הסתמכתם אולי על ידע כזה שכתבו בעיתון, וכמה חשבתם שיש לכם זמן. החדר הולך ומתרחב, ככל שאתם מתכוונים לתוכו. יש בו ריהוט, יש בו שטיחים. וכשאתם צועדים פנימה, אתם מודעים שהכל ממולכד. יש פה איזה פתיל, ושאם תיגעו בו, הכל יתפוצץ. ואתם מבינים שזה פירושו שאחד מהדברים פה בחדר הזה, שזה אחד מהדברים בחיים שלכם, הוא יהיה זה שיהרוג אתכם. גם הדברים שאתם משתמשים בהם לקיום, אחד מהם קרוב לוודאי יהרוג אתכם. ואתם מתקדמים אל עבר הדלת שבצד הרחב של המסולה. ורגע לפני שאתם כמעט הגעתם לדלת, ואתם דורכים על קוץ. אתם משיטים את היד להוציא את הקוץ, ויוצא טיפה קטנה של דם. וזה מסמל את העובדה עד כמה קל להרוג את הגוף הזה. אפילו קוץ יכול להרוג אותו עם הידיים. קרן אלפא אחת שפוגעת בקרומוזום אחד יכולה להביא לסרטן. מאוד קל להרוג אותו. והדלת הבאה היא דלת אדומה, בבסיס המשולה. והיא מובילה לחדר הבא בטירה. והיא מסמלת את היתרון השלישי במדיטציה על מוות, והוא שבשעת המוות רק התרגול הרוחני שעשיתי לפני המוות יכול לעזור. ואתם פותחים את הדלת ונכנסים למעין חממה עם קירות של זכוכית. וזה מעין שרבול, יש מסדרון שאתם נכנסים לתוכו, שהקירות שלו הם זכוכית ושקופים, ואתם יכולים לראות מה יש מעבר למסדרון. וגם הקירות החיצוניים הם זכוכית, ויש אור שמש שמפקיע פנימה. אתם יכולים לראות מה יש משני הצדדים. ומה שאתם רואים שם, את כל החברים והקרובים ובני המשפחה שלכם, וכל האנשים שאתם אוהבים. אתם רואים אותם, אבל הם לא יכולים לראות אתכם. הם לא יכולים לשמוע אתכם. אתם בלתי נראים בשבילם. כמו היצור בברדו, שרואה את כל הדברים האלה, אבל כל האנשים האלה לא יכולים לראות אותו. וזה מייצג את העובדה שאתם לא יכולים לקחת אותם אתכם. יש קיר שמפריד, קיר זכוכית שמפריד. אתם לא יכולים להיות באינטראקציה איתם יותר. גם אם אתם מהברדה יכולים לראות אותם, אתם לא יכולים לתקשר אותם. אתם מתקדמים במסדרון, ובמחצית הדרך אתם מתחילים לראות את כל החפצים שיקרים ללבכם, מעבר לקירות המסדרון. כל התמונות שאתם אוהבים, כל הצילומי המשפחה, כל הספרים שאהבתם, כל הסרטים, כל ה-DVD, כל החפצים שאתם קשורים אליהם ושאתם אוהבים אותם, כל זה נמצא מעבר לקיר זכוכית. הזכוכית מפרידה ביניכם. ואתם לא יכולים לגעת בהם. ואתם די מבואסים מזה. ואתם ממשיכים ומתקדמים במסדרון הזכוכית הזה, שרבול הזכוכית הזה, ולקראת סוף החדר, אתם רואים מעבר לזכוכית, גופה ערומה, זה הגופה שלכם. אלא שתווי הפנים מטושטשים, אי אפשר בכלל לזהות את פניכם. אין להם תווים ברורים. ואתם מבינים שאתם נאלצים להשאיר מאחור את גופכם, את פרצופכם, את השם שלכם, את הזהות שלכם. אין איש שיזכור אתכם, זמן קצר אחרי שתמות. עכשיו הביאו את הלמה, התמקדו בלמה שלפניכם, שמלווה אתכם כל הזמן במדיטציה שלכם ובדרככם הרוחנית כל הזמן. בקשו את ברכתם כדי שתקלטו את הדברים האלה לעומק, כדי שתוכלו לנצל את ההזדמנות הנדירה של החיים האלה היטב. הזמינו אותם לבוא אליכם, ראו אותם נענים בשמחה, ראו אותם עולים באוויר מרחפים, הם עשויים מאור, הם עולים והם קטנים לגודל של אצבעוני, מסתובבים ונוחתים על קודקודכם, פונים כפי שאתם פונים, כלילים נפלאים. אפילו ללמה כס נפלא בלפתם, מאותר בפרחי לוטוס וקרני לבנה. ראו את הלמה גולש וגולשת ברכות אל הכסף הזה בלפתם. והם שוכנים שם איתכם, ושם אתם לוקחים אותם איתכם להפרשי התלכו. וממשיכים בקורון. ולהדריך אתכם ולהדריככם. בלו איתם זמן מה, הנו מביבה. והקדישו את הקרמה של המדיטציה, תמחו במדיטציה שאתם עושים, תמחו במודעות שאתם מפתחים עכשיו, ואת הברכה הזאת שלחו לאחרים. דמו קרני אור שפורצות מלבכם דרך לגרוביות אורכם. הרבה 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 קרני אור, המון קרני אור, דרך כל נגרובית באורכם. וממשיכות החוצה, ופוגשות את היצורים בעולם, וכל פעם שקרני האור פוגשות את היצורים, הן מברכות אותם, ומביאות להם אושר. אנחנו נפקח על מה. יש פה ציטטות נפלאות בחומרי קריאה שלכם, אני אקריא לכם אחת. חכם בשם דולפה אמר פעם, חייב אתה בהמשך דרכך לתרגל על מנת שתצליח לצבור את האנרגיה של כל המעשים הטובים ולטהר עצמך מכל מכשולים. מה זה? לצוק סק ודרך צ'אנס, נכון? חייב אתה גם להרבות בתחינה למלאכים וללמה שלך. זוכרים אמרנו על ג'קסון קאפה שבילה מחצית מחייו בתפילה ותחינה, והוא כבר היה מואר לגמרי. אזי, אם תשים את כל יעבך בהגייה על זו הגישה, ואם בה תתמקד, הרי שתוכל להשיגה. לכל הדברים שנוצרו מסיבות, יש טבע בסיסי לעולם להשתנות. ותמצא שיכול אתה לפתח סוג מסוים של גישות, שאולי האמנת כבלתי אפשרי, אפילו במאה שנים. מה הוא מדבר פה? הוא מדבר על הפרקטיס. בעזרת תרגול והדרכה נכונה וכל המרכיבים שהוא אומר והתחינה והעזרה של המלאכים והלמות, אנחנו יכולים לצאת מקבלי הקרמה. הם אוהבים מאוד וקובלים אותנו חזק מאוד, והבורות עוזרת לזה, אבל יש תרגול שיכול לשחרר אותנו משם, וזה העיקרון השלישי. זה רק הדרמה יכולה לשחרר אותנו משם, רק התרגול הרציני של הדרמה, זה מה שהוא אומר לנו. והוא נותן לנו את צד, ג'קסון קאפה, הוא אומר, שוב ושוב, הגה על מותך, עשה מדיטציה על מוות, עד שתשיג סלידה גמורה מכל נפי העולם. צריך להמשיך להגות עד שמתעורר הרגש הזה של, זה לא הבית שלי, זה לא הבית שלי. כי רק אז יש כמיהה לצאת משם. כל עוד אני חושבת שזה הבית שלי, אין לי מספיק דחף לצאת מכאן. ואז אני אמשיך לסבור. אז נשוב ושוב צריך לעשות את המדיטציות האלה, עד שתשיג סלידה גמורה מכל מסי עולם, עד שתוכל לראותם כמו תכשיטים יפים אשר מוסעים לאדם שנגרר אל גרדום התלייה. כך הוא אומר להסתכל על העולם הזה. אם גוררים מישהו אל גרדום התלייה, אתם יכולים להציע לו הרבה תכשיטים נוצצים, זה לא יעניין אותו. ככה כל הדברים הנוצצים מרמזים לנו בסמסרה, קח אותי, בוא אחריי, תקנה אותי, תשיג אותי, תבלה איתי. אתם צריכים לפתח בדיוק את אותה הגישה שיש לנידון למוות אל התכשיטים שאתם עושים. לא תודה. לא תודה. תמשיכו ולא תכף. יש הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. אז לפני שנצא להפסקה, אני רוצה לעשות איתכם סקירה של הצעדים שעשינו עד עכשיו, סקירת ויער. אז היינו בהתחלה ביער הטבוך, עייפים מיוזעים עם התרמיל הכבד, עם כל הצידה שתלויה עלינו. זה מסמל חיים בסמסר, החיים רגילים שבהם אנחנו אחוזים, וכל הדברים שאנחנו מנסים להשיג בסמסר. סוחבים אותם איתן. כל הרכוש, היחסים, הגוף, כל ההתעסקות הזאת. אנחנו יוצאים סוף סוף אל קרחת היער, רואים שם שולחנות עמוסים בכל טוב, והמון רב של אנשים צווה עליהם, ואנשים מתחפים כדי להשיג דברים. ואנחנו גם מתחפים, כי אנחנו באים רעבים וצמאים מהיער, וזה מסמל את איך שאנחנו כל כך נהים אחרי אבלי העולם, ואנחנו מוכנים אפילו לדרוס אחרים בשבילם, ומוכנים לשבור נדרים בשבילם. ובשם זה, סוברים קרמות שיגרמו לנו סבל. אנחנו משתחררים מן ההמון, אנחנו עוזבים אותם, ומתחילים לטעוד לעבר הגשר שנפרס על התעלה שמקיפה את ההמון. זה מסמל את הפנייה של את המקלט. זה מסמל את המקלט בחיי רוח. אנחנו עוזבים את האחיזה בסמסרה ומתחילים לטעוד בדרכנו הרחמים. עולים על הגשר ומתחילים להשליך מעלינו את כל הצידה הכבדה אל המים, וזה מסמל את השחרור מהאחיזה בסמסרה. אנחנו עוברים לשם, יש לנו משמרות חמושים, ואנחנו צריכים לעבור דרכם. המשמרות האלה זה הפאניקה והפחד הרגילים, שאנשים שיש להם אחיזה חזקה בחיים, הם מאוד מפחדים מהמוות. כי הם חושבים שהם הגוף הזה, הם אחוזים בגוף הזה. אז הם מפחדים לעבוד, כי הם חושבים שזה מי שהם, ואז יש חידלון. כל עוד יש לנו את ההזדהות הזאת, אומנם יש פחד גדול. אז חלק מהתרגול זה לשחרר את ההזדהות הזאת, כי זה לא מי שאנחנו. זה שקל. ואז אנחנו עוברים את המשמרות, אנחנו משתחררים מהאחיזות, ואז הם עוזבים אותנו. אנחנו עוזבים את הפאניקה של המוות, אנחנו לא מתרגלים, זה לא המדיטציה שלנו. אנחנו עוברים הלאה, מתקרבים לטירה, נכנסים פנימה דרך דלת צהובה, אל חדר עגול. הדלת הצהובה מסמלת את העיקרון הראשון, שהמוות הוא ודאי. פותחים את הדלת, פוגשים קודם כל את הכלב הענקי והמאיים וחושף השיניים, שהוא כבול בשלשלת הקיר, והוא מסמל את העובדה שלא ניתן לעצור את המוות. המוות עומד שם חושף שיניים, מוכן לטרוף אותנו, כמו החבר הזה פה שמחזיק את גלגל החיים. ממשיכים הלאה, במרכז החדר, על שולחן עגול, עומד שעון חול, שכמעט כל החול עזל ממנו, וזה מסמל שכל הרגעים של החיים שלנו הולכים ועוזלים, ולא ניתן להחזיר אותה בחזרה. אנחנו יוצאים מן החדר הזה לתוך מסדרון, שבו אנחנו חולקים ביד, ואז אנחנו רואים את התמונות של המורים שהיו לנו, והטיצ'ינג הדרמים שקיבלנו, וזה מסמל את העובדה שאין מספיק זמן לקלוט את כל זה וללמוד את כל זה ולהפנים את כל זה. החיים שלנו מאוד קצרים, אנחנו צריכים להשתמש בהם היטב. בקצה המסדרון אנחנו פוגשים דלת ירוקה, והיא מסמלת את העיקרון השני, שמועד המוות אינו ודאי. אנחנו נכנסים לחדר משולש, אנחנו נכנסים מהקודקוד שלו, והוא הולך ומתרחב לפנינו. מיד בכניסה אנחנו רואים פח אשפה, אנחנו מרימים את המכסה ורואים פיסת נייר אחת בתוך הפח, וכתוב עליה 72. וזה מסמל את השקר של תוחלת חיים. במידה שקנינו את השקר, אנחנו נשלים את עצמנו שיש לנו זמן עוד, בעוד שהאמת היא שאין לנו מושג כמה זמן יש לנו. אנחנו ממשיכים, אנחנו רואים הרבה ריהוט בחדר, קורסאות, ספות, שולחנות, שטיחים וכך הלאה, דברים שמשמשים אותנו בחיינו, אלא שאנחנו מבינים שהכל ממולכד. ואם ניגע בפתיל, שאנחנו לא יכולים לראות אותו, משהו שם יתפוצץ ויהרוג אותנו. וזה מסמל את העובדה שכל דבר יכול להרוג אותנו. כולל הדברים שכרגע מקיימים אותנו. קל להרוג אותנו. יש הרבה דברים שיכולים להרוג אותנו. יש מעט דברים שמקיימים אותנו. ואפילו אלו שמקיימים אותנו יכולים להפוך למה שהורג אותנו. ממשיכים הלאה, וביציאה מן החדר אנחנו דורכים על קוץ, ויוצא טיפה דם קטנה. וזה מסמל את העובדה, קל להרוג אותנו, אפילו דבר קטן יכול להרוג אותנו. עצם אחת שנתקעת בגרון יכולה להרוג אותנו. חסימה קטנה של האף יכולה להרוג אותנו. מטרון אחד שפוגע איפה שלא צריך יכול להרוג אותנו. לעבור את הכביש יכול להרוג אותנו. הדלת הבאה בבסיס המשולש היא אדומה. היא מסמלת את העיקרון השלישי. בעיקרון הזה אומר שיגיע יום מותנו, רק הדרמה יכולה לעזור. רק התובנות הדרמיות שרכשנו באמצעות התרגול יכולות לעזור. והדלת הזאת מובילה לתוך מעין חממה עם קירות כפולים, יש מסדרון עם קירות זכוכית, ומחוץ לו יש גם חממה עם קירות זכוכית, והיא מוצפת אור שמש. אנחנו עוברים בתוך השרוול הפנימי, ויכולים לראות מה שיש בצדדים, ומה שאנחנו רואים שם, את כל ידידינו וקרובינו, מעבר לקיר, אנחנו לא יכולים לגעת בהם, הם לא יכולים לראות אותנו, אנחנו רואים אותם, אנחנו לא יכולים לתקשר איתם, אנחנו מתגעגעים אליהם, אנחנו אחוזים בהם, אבל אנחנו נפרדים מהם, זה כשעברנו לברבו. אנחנו לא יכולים לקחת אותם איתנו. מתקדמים עוד במסדרון הזכוכית, ורואים מעבר לקירות הזכוכית את כל החפצים שלנו, את כל הדברים שיקרים לליבנו היום, מוטלים להם שם, אנחנו לא יכולים לגעת בהם, אנחנו לא יכולים ליהנות מהם, אנחנו לא יכולים לקחת שום דבר איתנו. ואנחנו מאוד מתוסכלים וכועסים וממורמרים ומנסים להגיע לשם ולתקשר, וזה לא ניתן. ממשיכים עוד ורואים את הגופה שלנו שם, מעבר לקיר הזכוכית. כשתווי הפנים מחוקים, מטושטשים, לא ניתן יותר להכיר מי היינו. וזה מסמל את העובדה ש... לא נוכל לקחת לא את הגוף, לא את הפרצות, לא את הזהות, לא את השם, לא את הידע שלנו בגיאוגרפיה ובהיסטוריה ובתנך, כל זה לא נוכל לקחת. אז עד כאן כסינו במדיטציה, יש עוד חלק, שזה יהיה אחרי הפסקה. התיאור של כל החדרים ושל גשם מייקל. תכללו בתודעות שלכם את גשם אייקו שיצר את המיליטציה כמו שהיא, וכמובן ג'סון קאפה שלי מאוד איתנו, את כל השושלת מג'סון קאפה עד אליכם, ואת כל השושלת מהבודה עד ג'סון קאפה. כל אחד מהשתבים בדרך, אם הייתה מתנתקת השושלת זה לא היה מגיע אלינו. כשאתם קולטים את הדברים האלה, אתם צריכים מיד אחר איך אתם מעבירים את זה. מן התפילים יבשות לארבע בחמה ולבנה מידויה ופנימים של כל חסד הם ראתה בלבי יחנה ופגי שנה כגם של אתנתיה
אשר משני אלו